תודה רבה. זה כבוד רב בשבילי להגיע. תודה שהזמנת אותי. אני מאוד מעריך את העבודה שהמורים כאן עושים. אני רואה את זה יום-יום. ברוך השם, הרבה ילדים שלי נמצאים כאן, כאן בנתיבות. זה כבר שנה שלישית שלנו כאן, ואנחנו נהנים מאוד מהעבודה שלכם. אז תודה רבה לכם. זאת פעם ראשונה שאני מסור שיעור בנושא הזה. אז אני מבקש מכם, בבקשה, רואים שם את האימייל שלי, בבקשה, תגובות, מאוד מאוד רוצה שתמסרו. מה שאני הולך לדבר עליו היום, כמו שהרב אמר, הוא על סגרגיישן, בעברית סגרגציה, יש מילה אחרת. בידוד אולי.
התבדלות.
התבדלות, זה קצת שונה. מכל מקום מבינים על מה מדובר. לקחת ילדים שממשפחות שיש להם יש שמגיעים מבית יותר דתי או פחות דתי או בית עם ידע יותר או ידע פחות ולשים אותם או להגיד שבית ספר שלנו לא מקבל תלמידים שאינם ברמה X או להגיד שאנחנו מקבלים אותם אבל אנחנו שמים אותם בכיתה שונה. אז אני לא הולך כמובן לפסוק משהו, יש להם הנהלה טובה והם יודעים מזה כבר. אני לא הגעתי לחדש משהו, אלא להביא מה מקומות קצת בנושא, לדבר עליהם. השאלה הבסיסית נובע מתקנת יהושע בן גמלא, שהבאתי כאן את הגמרא בבבא בתרא כ"א עמוד א', זה בטח מקור ידוע אצל מורים. ברם זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלא שמו, שמלא הוא נשתכח תורה מישראל. אני למדתי אצל אשכנזים, אז מדי פעם המבטא שלי יהיה ספרדי, מדי פעם יהיה אשכנזי, אני מנצל מראש. אבל הוא אומר, זכור אותו האיש לטוב, יהושע בן גמלא שמו, שמלא הוא נשתכח תורה מישראל. מה הוא עשה? שבתחילה, מי שיש לו אב, מלמדו תורה. מי שאין לו אב, לא היה לומד תורה. כך היה. האבא היה אחראי על תלמוד תורה. מהי דרוש? ולימדתם אותם, התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בירושלים. אני לא אעסוק בעניין של הדרשות מהפסוק, זה מעניין, אבל זה לא לעניין עכשיו. אלא שהתקינו על ידי יהושע בן גמלא, שהוא היה הרי כהן גדול, ידוע הסיפור שלו, אשתו הייתה מרתה בת ביתוס ממשפחה גדולה ועשירה בירושלים. והיא באמת שכרה את הכהונה הגדולה בשבילו, זה סיפור אחר לגמרי. אבל הוא תיקן מלמדי תינוקות בירושלים, כי מציון תצא תורה. ועדיין, מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. מכל מקום, אם אין לך דרך להגיע, אין אוטובוסים, אז מאיפה שהוא יגיע לירושלים ללמוד? מי שגר באיזשהו אזור אחר, במקום אחר, איך יגיע לירושלים? אז תיקן, התקינו שיהיו מושיבים בכל פלח ופלח, ומכניסים אותו כבן ט"ז, כבן י"ז, להתחיל בית ספר בגיל 16, להתחיל בית ספר בגיל 17. מי שהרבו כועס עליו, מביא בו ויוצא. מה עושה טינג'ר? כן? יש לו בעיה בבית ספר, הוא יעזוב. אז מה הוא עשה? עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, מכניסים אותו כבן 6, כבן 7. וככה התחיל את העניין הזה של הפובליק סקול של היהודים. והבעיה היא שכל עוד שמרוויחים בזה שבכל בית יש להם אפשרות ללמד את הילדים שלנו בית ספר, אבל עכשיו כולם מגיעים ביחד. ומיד כשיש הילד שלי, עם ילד של מישהו אחר, יש לי דאגות על ההשפעה. ופן יאמר האדם, אין לך לדאוג, אין מה לדאוג, תשלח את הילד והכל יהיה בסדר. ידוע לנו שלא פוסקים ככה. אין במקור שני שהבאתי, זה מפסק הרמה ביורדיה. חלב כותית כחלב ישראל, ומכל מקום לא יניקו תינוק מן הכותית אם אפשר בישראלית. הוא מדבר על עניין של יניקה, ומה שהוא מביא זה מגיע מהמדרש על משה רבנו. נכון. שמשה רבנו לא רצה לנוק מהמצרים, וכך הם ביקשו מן העברים שיגיע מישהו מהעברים, סוף סוף זאת הייתה יוכבד. למה הם ביקשו שיוכבד? למה הוא לא רצה לנוק מהמצרית? כיוון שזה לא נראה שמי שידבר עם השכינה, הפה שידבר עם השכינה, ינוק ממצרית. צריך להיות מיהודית. אז זה מדרש, זה נחמד, אבל להביא את זה להלכה, זה אומר לנו משהו. מה שהרמה מביא להלכה, הוא אומר, באמת, החלב כשר. זה לא שחלב קוטית לא קשה, זה לא עניין של חלב ישראל, חלב ישראל עניין אחר לגמרי. מכל מקום להניקו תינוק מן הקוטית, אם אפשר בישראלית. למה? אז שמעתי פעם מרב הרשל שכטר, אחר כך שמעתי מישהו שהביא את זה בשם רב יעקב קמנצקי, אבל אני שמעתי את זה מרב שכטר, שזה מורה דרך בשביל הורים. שמשה רבנו הוא הפה שמדבר עם השכינה, אין לו לנוק מן המצרית. הילד שלך, אתה צריך לטפל בו כאילו הוא יהיה משה רבנו. כאילו הוא יהיה הפה שידבר עם השכינה. שאבא ואמא לא יכולים להגיד, הבן שלי לא יהיה משה רבנו, אין מה לעשות. הוא לא יהיה, לא מסוגל, לא יהיה משה רבנו, שינוק באיזושהי אישה. לא. הוא חייב גם כן לנוק מן הישראלית. למה? מפני שאנחנו חייבים בתור הורים, וגם עכשיו בתור מורים, אבל אנחנו חייבים לתת לילדים שלנו כל האפשרות שאפשר, שגם הבן שלי, גם הבת שלי, יגדלו להיות גדולים בישראל. זה החיוב שלנו. וזה מה שהרמה אומר כאן. אז מגיע לי את הדאגה שיש לי, על ההשפעה שמגיע. אבל ממש אני יכול ללכת מהנורמלי על הקיצוני לגמרי. אני אספר לכם סיפור. אני הייתי, לפני שהגעתי לטורנטו, הייתי רב בעיר בארצות הברית ל-12 שנה. בבית כנסת שלי שם היה ילד אחד ובחור אחד, והוא היה בכיתה ת', והוא הלך לישיבה אחרי שהוא גמר בית ספר יסודי. הוא הלך לישיבה באיזשהו עיר אחרת שנקרא ניו יורק, אולי שמעתם עליו, ושם הוא היה בישיבה, והוא הרגיש ממש שזה לא בשבילו, ממש לא בשבילו. אז הוא חזר הביתה, רצה להיכנס לישיבה אחרת, הוא שלח את האפליקיישן, והם קיבלו אותו. אבל כל עוד שהוא היה בבית, לא הייתה לנו איפה שהיינו, לא הייתה לנו ישיבה תיכוני. אז הוא הלך לפאבליק סקול לשבועיים, עד שהוא שלח את האפליקיישן והם קיבלו אותו. כשהם שמעו שהוא היה בפאבליק סקול לשבועיים, לא רצו לקבל אותו. אי אפשר לנו לקבל אותו. הוא היה שם בפאבליק סקול לשבועיים, אי אפשר. אז מה הם מייעצים? אנחנו יודעים על ישיבה שמקבלים בחורים שהיו בפאבליק סקול. אז מה שתעשו, זה מה שקוראים באנגלית money laundering, אבל זה עם ילד. שתשלחו אותו לשם, הוא יהיה שם לחודש-חודשיים, ואחר כך נוכל לקבל אותו, ואין בעיה שקיבלנו ילד שהיה בפאבליק סקול. כך הם יצאו. אני הייתי בטלפון עם ראש ישיבה שם, אני לא אגיד לכם מה שאמרתי לו, אבל זה ממש, דאגה כזאת, זה הרבה יותר מהדאגה אם יונק מן הקוטית הישראלית. אז יש לי כמה שאלות שבהם אני רוצה לדבר, והבאתי אותם בתור וינייטס כאן על הדף. באמת הייתי יכול להביא אותם בעברית, אבל כתבתי אותם באנגלית מכל מקום. הדרך הזה של להביא שאלות דווקא, זה נובע משום שאני מוסר בנושאים של הלכה, כיוון שאני מרגיש שזה באמת, הלך שאני לא פוסק שום דבר היום, ואני לא ברחתי לפסוק בעניין, אבל מכל מקום אני חושב שצריכים להביט על זה כעניין הלכתי. אז שאלה ראשונה, משפחת כהן מגיע מארצות הברית לטורנטו, הבן שלהם יונתן, גיל 9, הוא היה בבית ספר שלא לא לימדו עברית בעברית, והשאלה היא אם לבית ספר לקבל אותו, או אם אולי אם יכולים להגיד הוא יוריד את הרמה של לימוד בכיתה. זאת שאלה ראשונה בעניין של רמת לימוד. שאלה שנייה, משפחת שוורץ, ואני מקווה שאין לכם כהן ושוורץ כאן, אם יש לכם זה לא עליכם.
מאוד מאוד נדירים.
הבעיה היא שהם בוחרים בשם נדיר, וסוף סוף יש מישהו שם את השם של הבעיה. אז בחרתי בשמות רגילות, וידעו שזה לא עליך. בדיוק. משפחת שוורץ מגיע גם כן מארצות הברית, לא יודע מה קורה שם שכולם עוזבים, אבל מכל מקום. אז הוא מגיע לטורנטו, והבן שלהם, סמי, הוא בגיל 7, הוא היה בפאבליק סקול עד שהוא הגיע לגיל 7. עכשיו הם מוכנים להביא מלמדים שלמדו איתו כדי שהוא יכול ככה ללמוד עם השיעור שלו, אבל דואגים, לא המשפחה שלו דואגת, אלא בבית ספר, דואגים שיכול להיות שהוא למד יני, לשון, הוא למד, איך אומרים, habits.
הרגלים.
הוא למד הרגלים. שיכול להיות שישפיעו על הילדים האחרים שיהיו בכיתה. והשאלה היא, אם באמת לקבל אותו, ששאר הילדים ילמדו ממנו. והשאלה השלישית, ואחר כך אני חוזר לכם לדעת מה דעתכם, אני מכין אתכם מראש. כיתה ד' יש להם 50 ילדים. שנה הבאה מחלקים את הכיתה לשלושה שיעורים. עכשיו ההורים של 15 ילדים אומרים, הילדים שלנו, אנחנו רוצים שיהיו להם סוף סוף חלק לעצמם. הם יהיו אחד מהשלושה חלקים, כיוון שהם מגיעים ממשפחה שאין לנו טלוויזיה ואין לנו אינטרנט, אנחנו לא רוצים שישפיעו על הילדים שלנו עם זה. אז השאלה היא, האם על הבית ספר באמת להגיד, אתם תהיו חלק לעצמכם, חטיבה לעצמכם. אלה הם שלוש השאלות. שאלה ראשונה שהבאנו על רמת לימוד, מה דעתכם?
אני יכולה לראות פה בנתיבות בחטיבת ביניים תלמידים, אני מלמדת תלמידים בכיתה ח' שהגיעו רק בשנה שעברה לכאן ולא ידעו עברית, כתלמידה שמקבלת 100 במבחנים. זה תלוי ילד, זה לא תלוי, כל ילד יכול להוכיח את עצמו ולנסות להתקדם, וגם אם הוא היה חלש ונשאר חלש, אם הוא התקדם אני חושבת שיש לו כאן מקום. זה לא איזה משהו כללי שאפשר, משהו גורף שאפשר להחליט.
אז הדלים שעושים לפעמים הם לא מבוססים על חשש הממש, ויכול להיות שהם דואגים לשום דבר, לא דבר שיכול להיות שהיא יכולה ללמוד, אבל אם אפילו, את אומרת, אפילו אם היא לא יכולה, לא מסוגלת, ולא תמיד היא עם השאר, מקום מקום את אומרת ש...
כל התקדמות יש לה, אני חושבת יש לה מקום. יש כמובן מקרים חרדיים
נכון, אבל צריך לספק את האמצעים המתאימים. אי אפשר זה לזרוק ילד לכיתה שבא בלי רקע ולא להכין אותו. כמה שיכין אותו בבית זה לא מספיק. גם בזמן שהוא טוב בבית הספר צריך לספק לו את התנאים המתאימים ללמוד.
אז אם יש לנו את זה עם כל הילדים שמגיעים מעץ חיים, זאת אומרת זה דבר שקורה כל שנה. אז אם מחלקים את זה לרמות, ואם הרמות הם קשורים לשפת העברית, אז זה פתאום. אם אי אפשר לחלק אותם לרמות בגלל 1001 סיבות, אז נתקלים בבעיה, אז צריך...
כן, זאת חלק מהבעיה.
זאת הבעיה, זאת אומרת, זה לא שצריך לחלק דווקא לרמות כל הזמן, אני לא יודע, זה תלוי בהרבה גורמים, אבל אם לא מחלקים, אז השאלה היא איך לא נותנים להשפעה של הילד הזה, לעכב את כל הכיתה, או שאם הוא מתוסכל ואז מתחיל עם בעיות משמעת, איך מונעים את זה או מנטרלים את זה, אלו הבעיות העיקריות.
אז צריכים להיות מוכן, אם מקבלים אותם צריכים מוכן.
צריכים להיות מוכן להתמודד עם זה, צריך לדעת שזה יקרה.
אני לא יודע אם רשמת בטעות גיל 9 או בכוונה גיל 9, אבל יש לזה משמעות לגבי הגיל. זאת אומרת, ילד עד גיל 10 בדרך כלל לומד שפה בצורה שונה מאשר ילד אחרי גיל 10. לכן אם הוא מגיע בגיל שלפני גיל 10, אז הלמידה שלו היא שונה. ולכן הוא לומד את זה כמו ילד. ולכן ילדים לומדים מהר שפה. ברגע שהוא עובר את גיל 10 או 11, הלמידה היא כבר שונה. אז הוא לומד כמו מבוגר. אז זה קצת יותר קשה וזה תלוי ביכולת שלו.
זה מעניין. אני באמת לא רשמתי בכוונה, אבל כבר שכיוונתי. עכשיו... בוא נגיד, נעבור מ...
יש עוד דברים שמעכבים את הילד. זה לא מספיק שהוא מגיע מעץ חיים. הוא מגיע מעץ חיים, אז באמת אין לו עברית בעברית. אבל אם אין לו לקות למידה, אז אפשר באמת לעשות השלמות. וראינו הרבה פעמים ילדים כאלה שעברו אלינו מעץ חיים, שלא היו בעיות של ליקויי למידה, והם הצליחו לשחות. אבל הבעיה היא שאנחנו מקבלים ילדים שבנוסף לזה שיש להם פער עצום בשפה, יש להם גם את הלקות למידה שקשה להם לקלוט את השפה.
הבנתי. אז נעבור אולי מהרמה של הלימוד, שזה רק להתחיל את העניין, ולעבור כמו שרבי דיימנד אמר, לעניין של הילד שאולי למד הרגלים שונים מאיפה שהוא היה. אני לא הבאתי כאן בשאלה השנייה את העניין של דת בבית ובמשפחה. אבל יש הרגילים שיש לו ששונים ממה שרוצים להשפיע על הילדים שבבית ספר. מקבלים? מקבלים ילד ש... אני השארתי את זה בספק כאן. לא ידוע שיש לו, ידוע שאין לו. בוא נגיד שרואים שבאמת יש בעיה. בוא נגיד שברעיון אצל ההנהלה, אצל המורים, רואים שאיך שהוא מדבר, זה דרך יותר של הפובליק סקול. מקבלים אותו? אני לא שואל מה קורה בנתיבות, אני שואל מצד סברה, מקבלים ילד שיודעים שהדרך שהוא מדבר, הדרך שהוא מתנהג, זה לא מה שרוצים להשפיע בבית ספר.
תלוי באיזה גיל, גיל שבע?
יכול לבוא רק
מטמפן,
משפחה,
יכול לבוא מהבית.
לא צריכים להגיד, זה הפובליק סקול, יש ילדים ש...
אני רוצה להגיד נוסף שאני חושבת שגם ילדים שלא יגיעו משינוי כזה יכולים לפתח עם הזמן תופעות כאלה, התנהגויות כאלה. אני חושבת שלזה בכל מורה יש גם מחנך שצריך להראות לו את הדרך הנכונה ולגדר את ההתנהגויות האלה, ובתור הנהלה כמובן בסופו של דבר צריכים להפעיל שיקול דעת האם הוא עשה את כברת הדרך הזו ושינה את מה שרצינו שהוא ישנה, או שמא הוא באמת מהווה השפעה מאוד שלילית בבית הספר לאורך זמן. אבל מלכתחילה אני חושבת שבהחלט צריך לקבל הזדמנות לתקן את מה שלא עוול וחפיו. זאת אומרת, הוא נכנס לשם, לא ששאלו אותו, ועכשיו הם רוצים לשנות את זה, אז כן לתת לו את ה... אפשרות לשנות ולקוות שיצמח מזה משהו טוב.
זה הרי מה שאנחנו אומרים. אומרים בפוליטיקה, אומרים שעושים שלום עם האויב, לא עם החבר. כן? כך אומרים גם כן. הבית ספר, הרי כל הסיבה שהקימו בית ספר הוא ללמד, להשפיע על הילדים כאלה. אז להגיד שהוא צריך להגיע כבר מתוקן. אולי זה דווקא מתנגד למה שמקימים בית ספר. והעניין הזה של חילוק, השאלה השלישית שם, חילוק השיעור לכיתות שונות, כיוון שכמה מהילדים יש להם, אין להם טלוויזיה, אין להם אינטרנט, אז הם שיהיו במחלקה לעצמם. מסתבר או לא מסתבר?
נראה לי זה חלוקה נכונה בבית ספר. בית ספר זה תלוי ברמות של למידה, זה תלוי בעניין של שפה, תלוי ביכולת...
יש כיתות תורניות, יש כיתות פחות תורניות.
כאן לא עושים את זה, כאן מוצאים בית ספר אחר.
נכון.
בית ספר חדש.
אבל זה בבתי ספר שלא בהצהרה, לא דתיים בהצהרה, הם קהילתיים, יש לנו מסלול לדתי, זה לא בבתי ספר
שלנו. מה שיש, מה שאין, מצד הסברה. זאת אומרת, אם הייתם חושבים, דיברנו קצת, רק על שתי מהמקומות מהרבה, אבל הנראה לכם שעל הבית ספר, באמת לחלק ולהגיד, אלה תהיו כאן ואלה כאן.
יש סברה, אבל אם זה ברמות שונות של למידה, זה לא שייך. זאת אומרת,
הם בוחרים, הם, that's לימוד, and this is not
לימוד.
למה יש להם כיתות ששומרי שבת
אני חושב, לדעתי זה קשה להגיד שזה מתוך סברה תאורה, מכיוון שאפילו סברה לדעתי גם היא תהיות במידה מסוימת בתקופה ובהגות התקופה. למשל, אני חושב שאילו היינו חוזרים לפני השואה ולהרבה הרבה אבים קטנות, אני לא חושב שהיו אפילו מתלבטים עם השאלות האלו. לא הייתה ברירה, היה בית ספר אחד, היה רב אחד, היה כיתה אחת, וכולם היו לומדים באותו מקום, וכולם היו צריכים איכשהו להתמודד. אולי נכון להגיד, אולי הפערים בין הדיות אולי הייתה קצת יותר קטנים.
מסוצמת.
נכון, אומנם הנקודה הייתה עדיין שם, זאת אומרת, צריכים להתמודד. אנחנו מכיוון אולי באושר עם עין, ושאנחנו מרשים לעצמנו, כפי שדוקטור שטרן אמר, אם אנחנו לא מרוצים, אז מה עושים? מקימים בית ספר חדש או חדר חדש, אז זאת היא שאלה בשבילנו, אבל הסברה היא לקבל או לא לקבל, זאת היא רק שאלה אם יש לך דרך אחרת. אם אין לך דרך אחרת, זה אין לך ברירה. תקבל את כולם ותנסה במיטב כוחותך להתמודד איכשהו.
והרבה פעמים הטוב מלמד את הצל שלי לא כל כך. הטוב תמיד
אז
אבל הרבה פעמים זה אחרת, אני רואה את האחרת.
אז אולי נראה כאן קצת בנושא.
אני לא מאמינה שאם יש טלוויזיה אין, זה לא מדבר על מיטות טובות. יש אלו שיש בטלוויזיה ומקדלים ילדים ממיטות טובות.
זה לא יעזור, כולם נוסעים בחוץ בהפסקה ומדברים וזה.
אוקיי, אז בוא נדבר. אז בוא נדבר. יש כאן, מה שהבאתי במקור השלישי כאן, אני לא אקרא את זה עכשיו, אנחנו מדברים בעברית עכשיו.
דבר אחד, כולם מדברים על טלוויזיה היום. כבר היום זה old fashion, כמו שאתם כל כך מודרני. הקומפיוטר הוא אסון.
נכון.
לא הטלוויזיה.
נכון, נכון. יש להבדיל אבל מכל מקום. העניין הזה, העניין הזה, מה שהבאתי במקור שלישי אומר שמשון רפאל הרש, החשיבות, על החשיבות של הפיר גרופ, מה שיש לחברים שם, וגם כן העניין הזה בבעיה הזה שגורמים, כשמחלקים את הילדים, הוא מדבר על חילוק אחרת, הוא מדבר על חילוק מצד אושר, שאלה שהם מקלאס אחד, הם רוצים שהילדים שלהם יהיו ביחד, זה עניין אחר לגמרי, אבל מה שהוא אומר זה מאוד חשוב, נכון גם כן, אבל עניין של הגנת הילדים מההשפעה, זה מה שהבאנו בהתחלה במקור השני, זה הרי דבר ידוע וחשוב. במקור הרביעי שהבאתי כאן, אנחנו כבר חסרים זמן, אז אני לא אקרא מבפנים, אבל אתם רואים כאן את הגמרא בעבודה זרה על עניין של חברה ומושב ליצים, שאדם שמתחיל עם ליצים הוא כבר הולך איתם, אחר כך הוא עומד איתם, אחר כך הוא יושב איתם. זה הרי ידוע. המשנה בפרקי אבות, אל תתחבר לרשע, אנחנו נחזור לזה. אבל זה דבר חשוב ופשוט. רש"י מביא על פרשת קורח, שבני ראובן הלכו עם המרד של קורח. למה? מפני שגרו לידו אצל המשכן, איך שהיו כולם גרים. משפחת קורח הייתה ליד משפחת בני ראובן, לכן הוא קיבל מהם עזרה. אז הם מסתכלים במקור שישי שהבאתי שם, זה מקור בטח שאתם מכירים, אולי הבאתם את זה מדי פעם לתלמיד שלכם. כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל, נכון גם כן, יש גם בגמרא שם מובא על רב שאינו הגון גם כן, זה גם כן מובא, אבל כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהינום. כך מובא ומביאים בפסוק, כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס. זה הרי עבודה זרה. זה עניין, למה זה נקרא עבודה זרה? כיוון שאדם חושב, הוא זורק אבן, הוא חושב שהוא עושה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, אבל כיוון שזה למרקוליס, שעובדים אותו בזריקת אבנים, זה באמת מעשה של עבודה זרה. אדם שחושב שהוא מלמד, וזה יהיה טוב, הוא יקרב אותו, אבל סוף סוף מה שהוא עושה זה מעשה עבודה זרה. ככה זה גמרא חריפה. ומובא ברמב״ם, מסתכלים במקור שביעי, אין מלמדים תורה אלא תלמיד הגון. מה הפירוש הגון? נאה במעשיו. זה מדובר על מידות, לא מדובר על ידע, לא מדובר על משפחה שלו, מדובר על המעשים שלו. נאה במעשיו או לתם, תם כאן, זאת אומרת שלא יודעים, לא ברור מי הוא ומה הוא עדיין. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב ומנהיגים אותו בדרך ישרה ובודקים אותו ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו.
שאלה, אז איזה גיל הוא דיבר? מה שאומר לתלמיד,
הוא לא אומר, הוא משאיר את זה ככה.
זה לא התפקיד שלנו בבית ספר לפחות יסודי לגדל אותנו מידות טובות. אני לא יודע, זו שאלה. או שאנחנו הולכים מובן מאליו. לא, אני טועה.
לא, לא, אבל השאלה שהוא שואל לא מצד הגיל, אבל השאלה עצמה היא שאלה מאוד חשובה. על מי מדובר עכשיו?
מי זה הגון? מה זה הגון?
אבל לא יודע איזה תלמיד, מה אנחנו מדברים על אדם בן 20 שמחפש.
השאלה החשובה היא על מי מדובר, מי זה שמחזיר אותו למוטב ומנהיג אותו בדרך ישרה. זאת השאלה, מי אחראי על זה? ואני רוצה לחזור לזה, אבל אני רוצה, רק אנחנו צריכים קצת ידע לפני שנדבר על זה באופן רציני. אז בגרה בחולין, וכך פוסק הרמב״ם, נראה שאין לך לקבל את התלמיד שאינו הגון עד ש מישהו מחזיר אותו למוטב. אבל מצד שני יש לנו את הסיפור הידוע על רבן גמליאל. רבן גמליאל, בעקבות הבעיות שהיו לו עם רבי יהושע, אבל אז בן עזריה וכו', הם הוציאו אותו מהמשרה שלו שהוא היה ראש ישיבה והכניסו אבל אז בן עזריה. עכשיו בואו נראה מה קרה אותו היום. בקור שמיני כאן, אותו היום סילקו לשומר הפתח שהיה שומר פתח של בית מדרש וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס. מה הייתה הבעיה לפני כן? שהרב גמליאל מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש. אם אתה לא טהור מבפנים כמבחוץ, אתה לא יכול להיכנס. אתה רוצה ללמוד? סורי, אי אפשר, אתה צריך ללמוד מבחוץ עד שתהיה תלמיד הגון. ככה רשום. אבל אז הביאו את הרב גמליאל, נענו לכולם להיכנס, הוא יומה, איתו אוספו כמה ספסל היו צריכים להוסיף ספסלים לבית המדרש. ויש מחלוקת עכשיו, כמה ספסלים הביאו, 400, 700, אבל ככל שדעתי את רבן גמליאל, שהוא השלישי שם, רבן גמליאל התעצבן, מה קרה? אני טעיתי כל הזמן. שכל כך הרבה תלמידים היו מבחוץ ולא היו יכולים ללמוד, האם אני באמת טעיתי? אמר דלמה חס ושלום, מנעתי תורה מישראל. אחזו לי בחל מחץ בי חברי דמליאן קיטמה. בחלום הוא ראה כן דלי שמלא קיטמה, זה איפר. והדלי הוא לבן, והאיפר כמובן הוא שחור. והראו לו כאילו התלמידים, כל אחד הוא דלי ככה. זאת אומרת, בחוץ הוא נראה נקי ולבן, אבל מבפנים יש איפר. זאת אומרת, צדקת שלא הכנסת אותם. אבל הגמרא אומרת כאן, ההיליה טובי דעתי הוא דאחזו לי. זה רק היה להשיב דעתו שהוא לא ירגיש, לא עשיתי לא נכון. תירגע. אני רוצה לחזור לשורה הסופית הזאת בסוף. שלא תרשו לי לצאת עד שאני חוזר לעניין הזה. אבל מה שיוצא מהגמרא כאן, לפי השורה הסופית הזאת שהבאנו, הוא שבאמת הוא לא צדק. היו צריכים להכניס אותם. ובואו נראה מקור תשיעי. בית שמאי אומרים, אל ישנה אדם אלא מישהו חכם וענב ושפל רוח ובן אבות ועשיר. הרי זאת סיבה לטווישן. ובית הלל אומר, כך מובא, ובית הלל אומר לכל אדם שהרי פושעין היו בהן בישראל. וכיוון שהתקרבו להם לתלמוד תורה, יצאו מהן חסידים וצדיקים. אז בית הלל אומר, מכניסים את הכל, בית שמאי אומרים לו. עכשיו,
בית הלל עצמו היה אני.
הוא היה עני, נכון.
היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה.
נכון.
מי אמר את זה?
לא זוכר. שאלה טובה. לא, אבל יש ממה כזה. אבל מחלוקת בית שמאי בית הלל, כמו מפוסקים. בית הלל. אז למה הרמב״ם פסק, כמו הגמרא בחולין, שלא מכניסים אל התלמיד הגון?
כי זה לא קשור.
זאת באמת שאלה. יש לנו כאן בעיה, לזה גם כן אני רוצה לחזור.
I don't know if you're I'm gonna try and speak in English. Anyway,
I've heard of it.
I think if you skip Hirsch, and I think Hirsch very, very important point is that there are important things that make a difference. And there's other things that don't. So in terms of the same way of life, aspirations, that's important. That you have to be on the same table. Okay? Whereas the other thing, social class, as she puts it, That is sort of the same thing. It could be the same thing over here. What's Hagum? We have, I'll use the example that Rabbi Riskin gave us first year, right? Halach is not a straight line, it's a table. Shulchan Aruch. As long as you're on the table. But there's boundaries. There's boundaries. You have to be on the table. So, Hagum B'Ma'asav, on the table. Okay. The other one, Shaluach, this. Okay, that's a line. That's a very, very doctor. That's right. Okay, so but I don't think it's a contradiction what the Rambam is saying. What he's saying.
So you're saying,
is more general. As long as he has decent, he's not the best, he's not shafal ruach, he's not this and this. But he's got masim or hagum. You can.
But Beis Hillel doesn't make any distinction. He says lachol adam. He says you bring in everybody. That's not against the Rambam.
I don't know what lachol adam means.
I think it means to all people.
He says poshim.
Poshim on what level?
I don't know what level poshim.
Compared to what Beis Shammai is, you know, it's less than what Beis Shammai says.
Right.
But it's the whole external extreme of what Beis Shammai says, I don't know.
So we have until 3:15, right? A little bit more. I'm going to come back to that. I'm not leaving that alone. And it's alachzor lezeh od me'at. Achshav, b'inyan shel hevdel lefi ramat ha-talmid, ani chayav lagid, haboskim b'derach klal mitnagdim l'rayon hazeh. Im tistaklu b'mekorot sheyesh kan, ani hebeti adam me'iri, shamiri omer ala mishnah b'yokei avot, ha-midu talmidim harbei, as hu omer, lo yidaktiku yoter midai, shelo lehashiv b'fneihem ela balei treisin. Balei treisin, zot omeret, ela shemamash lomdim tov. אלא יסבירו פנים לכל הבא לפניהם. למה? שהעצים הקטנים מדליקים לגדולים. אפילו אם הם לא לומדים בעצמם ונעשים תלמידי חכמים כזה, הם עוזרים לאחרים שילמדו גם כן. ולא אמרו אלא שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון, אלא במי שמידותיו מגונות. לא מבדילים לפי הרמת לימוד שלו. כך מובא במאירי. רבי יוסף רוזן, ב-11, הוא מביא בתשובה על קהילה ששאלו אותו אם להקים בית ספר חדש בשביל תלמידים שהם יוצאים מן הכלל. והוא אמר, רואים אצל אב ובנו. והרמב״ם פוסק שאם יש רק כסף בשביל או האב או הבן ללמוד, רואים מי הוא בעל כישרון יותר. אם הבן בעל כישרון יותר מהאב, מלמדים לבן. אז רואים שבאמת הולכים לפי כישרון. אבל הוא אמר, זה רק לעניין האב. זה רק לעניין האב ובנו, אבל בציבור, הוא כותב, דשם הגדר גם מתינוקות של בית רם, משום תקנת יהושע בן גמלא, פוסקים אחרת. המטרה שלנו הוא ללמד לכולם, וזה לא עניין של כישרון. וכך רבי ישראל מאיר לאו ויחל ישראל מביא גם כן בתשובה שציטטתי ממנו במקור 12. אותו עניין, הם כולם אומרים שאין לעשות, אלא מה יעשו בבית ספר? הוא אומר, וחבל בשביל ההנהלה, אבל הוא אומר שצריכים לעשות כיתה לעצמם כדי לעזור להם, מורים לעצמם לעזור להם, וכך יעזור להם להיות עם השאר בבית ספר. מאיפה יבוא הכסף? זה בעיית ההנהלה, אבל זו בעיית הציבור. אבל כך הם אומרים. מהו בעניין המידות? השאלות שהן כל כך מורכבות שהתחלנו איתן. אז באמת, יש פוסקים שמביאים שלוש סיבות להבדיל את הילדים. או להביא אותם בכיתה לעצמם, או שלא לקבל אותם. א', לשלוח מסר להורים, שלא שייך לילדים בכלל. כך מובא למשל ברמושה פיינשטיין בתשובה שהבאתי כאן ב-13, שהוא נשאל על בן שנולד מישראלית הנשואה לנוכרי. הוא נשאל באלף ביצת בר מצווה לקרוא אותו לתורה, ובית, האם להכניס אותו לבית ספר. והוא אמר שלא לקבלו למגדר מילטה. שהאימא שלו תדעי שאין לה להיות עם בעלה. אז הוא אומר, לא מצד הילד, אלא מצד ההורים שיש למסור מסר. זה משהו מאוד מעניין, יש מתנגדים לפסק שלו. השרידי אש למשל התנגד לפסק זו, אבל זה א', זאת סיבה אחת שמביאים. סיבה שנייה, שהוא מצד תלמיד שאינו הגון, היא דאגה שהוא ייקח את התורה שאתה מלמד אותו וישמש בו לעניינים אחרים לגמרי. זאת אומרת שהוא יקלקל את התורה שמלמדים, שמלמדים אותו. וכך מובא במרשה שהבאתי ב-14, וזה לא רק איתו אלא הווילנה גאון כותב גם כן. הוא אומר, הגאון מווילנה אומר שהתורה שמלמדים אותו זה כמו גשם, וגשם איך אומרים? נורש, זן. גשם זן מזין כל מה הגשם מזין כל מה שהוא יורד עליו. זאת אומרת, אם יש לך קוצים, זה מזין את הקוצים. אז תמיד שאינו הגון, ככה הוא מקבל את התורה, וככה והוא משתמש בגשם בשביל זה שאינו הגון. אבל הדאגה הגדולה שמביאים היא הדאגה על ההשפעה על תלמידים האחרים. אם רואים את הרמב״ם במקור 15, הוא אומר, דרך ביתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחרי רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל חכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ללמוד משלו ילמוד ממעשיהם. כך הוא מביא, וזה אצל מבוגרים, הוא לא מדבר על ילדים, הוא מדבר על מבוגרים שאדם צריך, והוא מדבר על להתבודד, שלא ללכת למערות חוכים ומדברות, אם אתה לא יכול למצוא חברה שמשפיעים בטוב עליכם. כך הוא מביא, זה מאוד חזק. הספר חסידים כתב על זה בהרבה מקומות. הוא הביא, ואם לחכם תלמידים ואחד עוסק לקנטר את הרב והתלמידים ואת התלמידים חבריו, מוטב לגרש את האחד לתקנת האחרים הטובים. ועוד מאמרים כאלה, הוא ממש חריף, הספר חסידים בזה. יש ומביאים את המקור שהבאתי ב-17 כמקור לדבריו, אבל אני חושב שלא מביאים, לא מבינים את המקור על הנכון. אין לנו זמן לזה עכשיו, הבאתי את זה, אבל צריך לעיין בפנים, לראות את הקונטקסט של 17, ואז תראו שזה לא מדבר לעניין. אבל זה מובא, אם תסתכלו במקור 18, אצל רבי יקותיאל יהודה הלברשטם, הדברי יציב, שהוא הקלויזנברגר. והוא חוזר לעניין שדיברנו עליו, השאלה אם יש באמת מחלוקת בין מה שבית הלל אומרים ומה שפוסק הרמב״ם. כן, הייתה לנו עצה, אולי יכול להיות שאין הבדל, אלא שבית הלל יסכימו מה שכתב הרמב״ם. אז הוא מביא כמה אפשרויות להסביר את ההבדל שיש, או נראה שיש, בין המסקנה לסיפור של רבן גמליאל ודברי בית הלל, ובין הגמרא בחולין שאומר זורק אבן למרקוליס. וכך הוא כותב בציטוט שהבאתי כאן ב-18. הוא אומר, והיה אפשר לומר שרק ללמדו אסור ביחד עם תלמידים אחרים, ומזה מרי בגמרא בברכות על רבן גמליאל, דנקת בית המדרש. זאת אומרת, הבעיה היא אם הוא ביחד עם האחרים. והכי נמי מרי הכת תלמיד שאינו הגון בגמרא בחולין, שאפשר שיזיק לתלמידים אחרים, והוא כהדד הספר חסידים שהבאתי. מוטב לגרש את האחד לתקנת האחרים הטובים עיין שם. מה שאין כן ללמדו לבדו אפשר דשארי, וכי אגב נערי ואבות רבי נתן. אז הוא אומר, אין מחלוקת בין דברי בית הלל וגמרא תלמיד שאינו הגון. השאלה היא אם אפשר באמת להתמודד עם המצב ככה ש... איך אומרים? לנטרל את ההשפעה שיש לו. שלא יהיה לתלמיד שאינו הגון השפעה על התלמידים האחרים. אם אפשר לך באמת ליצור מצב לא למנוע, אי אפשר למנוע, אבל לגרוע את ההשפעה שלו, הוא אומר שזה באמת חשוב לעשות, וזה כבר יוצא לנו מצב שבית הלל יגידו שתקבלו אותו. זאת עניין, עניין זה של ההשפעה היא כל כך חשובה. אני הבאתי מרב קוק ב-19, שהוא מדבר שם על היהי רצון שומעים בבוקר, להבדיל מאדם רע, חבר רע, שכן רע, ופגע רע. אז הוא מביא הסבר מה זה אדם רע, מה זה חבר רע וכולי, והוא כותב שיש להבדיל בין אדם רע וחבר רע. הוא אומר, יש העזות שלו הולכת ומתקברת מדי טבע הרע שבנפשו, זהו אדם רע. ויש שמצד עצמו לא היה נוטל העזות, אלא שהצטרפות שלו עמנו תכונת התנגדות שבמידות ובאופי, לא הבאתי שם, שבמידות ובאופי היא גורמת לו, שיהיה נוטל להיות עז פנים, זהו חברה. זאת אומרת, וזה מאוד מאוד חשוב, רב שלמה אבינר מדגיש את זה, ש... יש הבדל בין להגיד הילד הזה מגיע עם הרגלים שלו והוא יהיה השפעה גרועה על הילד שלי, זה א', ובין להגיד אני רואה בינם שיש השפעה גרועה. יש אדם רע ויש חבר רע, וחבר שונה מאדם רע. אדם רע יש לו מידות גרועות ורעות, חבר רע זה אדם שיכול להיות טוב לגמרי, אבל כשהוא איתי אני רואה שאני מקבל השפעה גרועה ממנו. כמו שרב אבינר כותב במקור 20 כאן, הוא אומר, אם לי לא מפריע לגור עם אדם חילוני, אין שום איסור לחיות איתו. לא מצאנו בשום מקום איסור לגור בבית משותף עם צדוקי, לעומת מגורים עם גוי שעשו זה עם רבי עירובין. יותר מזה, אפילו אם בשכונתי גר צדיק, אך הוא מזיק לי ומשפיע עליי לרעה, אזי עליי להתרחק ממנו כיוון שהוא שכן רע. זה לא עניין של התכונות שלו, זה עניין של הרלשנשיפ שיש לי איתו. וככה הם יעצים בעניין של השיעור במקורי בבית ספר. אם הילד שיושב איתי בבית ספר, עם הילד שלי בבית ספר, הוא מהבית הכי טוב, ואין להם לא אינטרנט, אפילו לא יודעים מה זה אינטרנט. אבל, סוף סוף, כשהם נמצאים ביחד, הם מנהגים לא טוב, הם גורמים למורים שלהם או לתלמידים האחרים וגורמים בעיות, אז עליי לחלק אותם לא מצד איזשהו אינטרנט, אלא מצד שאני רואה שהילד שלי לא לומד טוב, ולהפך, הוא לומד דברים רעים. אז זה דבר, אני חושב, שמגיע מכתבי רב אבינר, גם מכתבי רב לאו, גם מכתבי רב קוק, שמאוד חשוב, שזה על המידות. וזה על מה שהם משפיעים וגורמים, זה לא עניין של ה-background, מאיפה שהוא מגיע. דבר אחרון אולי,
קצת קשה, מי מחליט אם יש מידות לא טובות, האם זה בתעודה שהמורה בשנה שעברה כתבה על הילד, אם זה ממה שאני רואה ברעיון קצר, אם זה בשמועת ברחוב שאני שומע, זה מכיוון והפעם הרגיש, יכול להיות שמישהו אמר מילה לא יפה או מישהו מזה, זה נקלט אצלי, וככה אני חושב על הילד, וזה קצת, זה מתוך לשון הרע, ולא מתוך...
נכון.
וזאת נוסיף לשאלה שלו, של הרב נעימון, אם אפשר. פה כל הזמן מדברים איתנו מה לעשות לילד הטוב, להוזיז אותו, לבודד אותו, להוציא אותו, ואז אתה משאיר את כל החבר'ה שהם פחות הגונים ביחד, והגונים ילמדו.
זאת העניין האחרון שרצית להגיע לו, אבל לחזור לעניין של דיימן, זה מה שאמרתי בהקדמה, שאני חושב שזה עניין הלכתי. וכמו שאף פוסק יפסוק הלכה על להגיד שהקדרה לא קשרה, ולא יפסוק על עניין רפואה, אם לעשות בשבת, אם לעשות עם תרופה לא כשרה וכו' וכו', בלי להתייעץ עם אלה שבקיאים ויודעים ורואים, ולא סתם על שמועה שהוא שמע ברחוב, זה הרי בדרגת פסק. זה הרי בדרגת פסק, וזה דיני נפשות. כמו שאתה אומר, זה לא דבר שיכולים משמועה, וזה דבר שצריך את אלה שיש להם את הידע ואלה שיש להם את הניסיון. ואני חושב שזה הרי מאוד חשוב. אבל רציתי להוסיף את זה, וזה מה שאמרת עכשיו, זאת הסיבות להבדיל את הילדים. יש גם כן סיבות שלא להבדיל. א', כמו שאמרת, מי אומר שסוף סוף תהיה השפעה גרועה מכל זה? לא יודע אם ראיתם את החקירה שיצאת, את החוברת שנקראת חקירה שיצא עכשיו, אבל הייתה מאמר שם של אדם בשם אהרן הרשפריד. הוא אמר, לא כל כך ברור שעל אף שיש לו מידות גרועות, הוא ישפיע על אחרים לרע. יכול להיות שדווקא ישפיע עליהם לטוב, שהם יראו מה שהוא עושה ויבינו מזה מה לא לעשות. יכול להיות שהם ישפיעו עליו. אי אפשר להגיד מראש מה יקרה. Not everyone who is negative is a negative influence. זה דבר מאוד, מאוד חשוב. וגם בנוסף על זה, להוציא אותם יכול לגרום רע לכולם. הבאתי כאן ממאמר שהודפס על רב אהרן ליב שטיינמן על דיבור שהייתה לו, ויש גם סרט של זה על יוטיוב שאפשר לראות, על התגובה שהוא נתן כששאלו אותו על להתחיל בית ספר חדש עם שלב יותר חשוב ויותר מפורד מאשר יש בבתי ספר שכבר נמצאים, והוא התנגד. הוא אמר, ובסרט יכולים לראות את זה, רב דיימנד אמר לי עכשיו שהוא ראה, שזה גאווה להגיד שאנחנו בנפרד ואנחנו עושים יותר טוב והילדים שלנו יהיו יותר טובים מכולם. זה יכול למד לילדים, כמו שהשם שנפל הרשמר בהתחלה, למד להם לחשוב אנחנו הכי טובים, אנחנו טובים מכולם. עכשיו, זה לא אומר שלא עושים הבדלים, יש לפעמים שצריכים לעשות הבדל, אבל לא לחשוב שכל הבדל יהיה לטוב, מפני שזה יכול באמת להכניס לילדים רעיונות שדווקא הורסים את כל מה שתיקנתם. כל מה שתיקנתם בהבדלה תהרוס בזה שהילדים יקבלו השפעה לחשוב אנחנו יותר טובים מהאחרים. זה א', ב', זה אהרן הרשפריד הביא בחב ב', הוא מביא שרבי יעקב קמנצקי דיבר עם מחנכים בכינוס של תורה ומסורה, ושאלו אותו אם היו שני בתי ספר בעיר, אחד מהם עם ילדים מכל מיני בתים, כל סוגי בתים, ואחד מהם ילדים שרק ממשפחות טהורות וזהו, איפה היו הנכדים שלכם הולכים? אז הוא אמר, א', לא שואלים אותי. זה א', אבל ב', הוא אמר, כמו שכתוב כאן, שהוא היה שולח אותם לזה שיש להם כל מיני ילדים. הוא אמר, it's a more normal setting, children from different Jewish backgrounds, it's a broader exposure. זה הרי מאוד חשוב, שיקימו מהם בני ישראל. בוא נגיד שמשה רבינו יוצא מהארמון של פרו, והוא רק רואה סוג אחד של יהודי, ולא רואה כל כלל ישראל. זה חשוב מאוד להכיר. עכשיו, תלוי בגיל, תלוי בכל מיני דברים. זה דבר מורכב. אני מביא שורה אחת. החבר שלי אמר פעם על scholar in residence שהגיע לבית כנסת שלו, שזה מה שהוא קרא באנגלית hit and run. הוא מגיע, הוא מוסר שיעור ועוזב, ואחר כך אני צריך לנקות את הכל. אבל ככה זה. אבל דבר שלישי בזה, מהסיבות של לקבל ולא להבדיל, הבאנו לקבל כיוון ש... מי יגיד לנו שבאמת יגרמו בעיות, שלהוציא אותם זה גורם גם לאלה שנשארים. אבל דבר שלישי שמאוד חשוב, איפה הוא ילמוד? וזאת שאלת החזון איש, שהובא במעשה איש במקור 23. זה סיפור שמביאים, היה בחור בישיבה פלונית שהנהלת הישיבה החליטה לסכום הישיבה. אני, זה שמספר את הסיפור, לימדתי בישיבה, לימדתי או לא למדתי, לא ברור לי בישיבה, בחזון איש החל לומר לי, זורקים בחור משיבה, מה יש? הוא אינו מתאים. הרי הדבר דומה לזריקת חולה קשה מבית חולים. לאחד ילכו החולים, אם לא לבית חולים. זה הרי למה שיש לנו בית ספר. הם חושבים רק שהעסק ילך, היחיד לא אכפת להם, הוא היה מאוד חריף. הוא אומר, הוא צריך גם מקום ללמוד, בדרך ללמוד. האחריות שלנו, כמו שיהושע בן גמלא תיקן, הוא ללמד לציבור. רואים כאן שמאוד חשוב להתמודד עם כל הסיבות האלה, כל הסברות האלה, ולראות איך הם באמת שייכים למצב. אני רציתי רק... לחזור לשורה האחרונה של הסיפור הזה עם רבן גמליאל, שעניין הזה של מה שאמרו שהוא לא ירגיש לא טוב. שמעתי פעם שיחה מרב יוסף גבריאל בחפר שמכירים אותו, שהוא הרי התפלא. אף פעם רואים את זה בהלכה, מישהו פסק הוא לא צודק, אבל נראה לו בחלום כאילו הוא צדק, כיוון שהוא לא רוצים שהוא ירגיש לא נוח, שהוא ירגיש רע. מי זה אומר?
אבל זה מי נשיא, זה לא סתם אדם.
אז זה יותר טוב, אז יותר חשוב.
אולי בגלל זה.
זה יותר חשוב שהוא ידע ויבין את ההלכה. להשאיר אותו מרגיש, צדקתי? מה הפירוש? אז הוא טען שזה עניין של מחלוקת לשם שמיים. מה שאומרים בפרקי אבות, שמחלוקת לשם שמיים סופו להתקיים, זה לא אומר, יהיה מחלוקת עד אחרית הימים, כיוון שזה מחלוקת לשם שמיים, אלא שבאמת אי אפשר לפסוק את ההלכה. אי אפשר לפסוק את ההלכה. מחלוקת לשם שמיים, בית הלל, בית שמאי, יש, אומרים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יש משהו בצד אחד, יש משהו בצד שני, כמו מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, בנושא של פרנסה, ועבודה לפרנסה במקום ללמוד תורה כל היום, אי אפשר לנו לפסוק בינם, ולכן מראים לו את זה, כדי להגיד, זה לא שפוסקים כמו רב אלעזר בן עזריה, וכולם נכנסים לבית המדרש, ושיטתו נדחית. אלא שיטתו גם כן חשובה. ויש מקום לזה גם כן. זה לא דבר שאפשר לזרוק צד אחד ולהגיד, הצד השני ניצח. העבודה של ההורים הוא תמיד, ויהיה תמיד, כמו שאמרנו במקור השני, לגדל את כל הילדים שלנו להיות משה רבנו. וממש, זאת העבודה שלהם, ואני מקווה שהמטרה שלהם הוא ככה. שכל החשבונות שיעשו, כל ההחלטות שיעשו, יהיה במטרה שהילד שלי יהיה משה רבנו. והעבודה של ההנהלה והעבודה של הבית ספר, הוא, אני חושב, כפי תקנת יהושע בן גמלא, הוא ליצור מצב שכולם ימצאו מקום ללמוד, ואיך ללמוד ואיפה ללמוד, עם חברה שלא יהיו בעצמם. ו...
לומר תודה למורים שלנו, שבאמת אנחנו פה באמת מתמודדים עם כל מיני ילדים, בכל מיני בתים, ובאים לא רק התמ"ת שהגיע, ילד שהגיע רק לפני שנה, יש ילדים שהגיעו רק השנה, ואנחנו מקבלים אותם, שאין עוד בית ספר, עם המהלך הזה, עם ה... השקפה כזאת של תורה, ציון, דרך ארץ וכולי, ואנחנו מקבלים אותם באהבה, מתמודדים איתם, וזאת לא עבודה פשוטה, ולפחות בכיתות היותר נמוכות, יש לנו ילדים בכיתות הטרוגניות, ועובדים מאוד קשה בגלל הסברות שאתה העברת לנו. אבל זה לא פשוט. תודה רבה.
ואני עברתי על הזמן, אני... באמת, אם... אני רואה יד, אבל אני כבר... אוקיי, אז שאלה אחרונה, ו...
אחר כך אני אגיד לך פשוט
מהסוף
של הסיפור.
אבל השארתי כאן את האימייל שלי, בבקשה, אני אשמח מאוד לדבר עוד בנושא. אני באמת מאוד מודה, כמו שמעתי בהתחלה, אני מודה למורים שעושים את העבודה הזאת, ובאמת, אני מודה מאוד לרב דיימונד ורשטיין שנתנו לי את ההזדמנות לדבר בנושא. זה גם גרם לי קצת לרכז את הדברים שהייתי חושב עליהם. אז זה טוב גם כן.
תודה רבה.